כן, נראה ברש"י, פרשת תולדות. פרשת תולדות היא עוסקת בלידתם של שני הבנים, הבונים את העולם. למעשה שכל ההיסטוריה האנושית למעשה מושתתת על התנהגויות היסוד שמופיעות כאן בפרשה הזו, מעשה אבות סימן לבנים. גם אנחנו מושפעים ומוקרנים כמובן מהנהגות האלו, מהטבעים האלו שמופיעים כאן בפרשה, שני אוצרות חיים, יעקב ועשיו, שבאותה מידה שמשפיעים על סדר היום המופיע פה בפרשה, ככה משפיעים גם עלינו. גם אנחנו לא מכירים בכך, לא יודעים את זה, חשוב שנדע את זה, כי אחרת לא יהיה לנו סרגל כלים כדי להבין את התופעות. לאום לאום ימץ, רב יעבוד צעיר, כל זה למעשה נבואות עתידיות שאנחנו, לא רק אנחנו, דורות שקדמו לנו גם, כמובן מושפעים בצורה אדירה מכל מה שמתרקם פה ונוצר כאן. כן, פה העסק מתחיל, פה מתהווה. זה הכור האטומי. ויש לנו פה שתי בנים שלמעשה הבירור, החיכוך, המריבה, מתחילה כבר למעשה מן הבטן. דבר שמעיד על כך שהטבעים שלהם אלו טבעים מאוד מאוד יסודיים, מאוד ראשוניים. זה מה שבעצם רוצים לומר לנו, שכבר מן הבטן הם מתרוצצים. כל אחד יש לו את טבעו מרחם. את הטבע אותו מממש בדיקות, בדייקנות גדולה גם לאחר שיוצא מרחם אמו. אלו יעקב ועשיו. הרבה נאמר פה פסוקים על שני הדמויות האלו. הרבה יש מה לדבר על כך. שנים עברו, דיברנו על היבטים שונים ביעקב ועשיו, על משמעות ההתרוצצות בתוך הבטן. שעובר על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת, על בתי מדרשות, יעקב מפרקס לצאת. הקדשנו לזה בשנים עברו גם שיעור לעניין הזה. הפעם נדבר על עוד רש"י. יש לכם ספרים? יש ספרים. Okay. בפרק כ"ה, וגדלו הנערים, ויגדלו הנערים ויהיה עשיו איש יודע ציד. למעשה הוא כבר היה איש יודע ציד עוד לפני שהוא גדל. אבל בתהליך הגדילה, או בהופעת הטבע, בתהליך הופעת הטבע, כן? אז זה, כמו שאומר רש"י, אנשים לא הכירו מה עתיד לצאת מעשיו. אף פי שאנחנו יודעים על פי נבואה שמן הרחם הוא כבר איש ציד. אבל בתהליך הגדילה, כאשר הטבע הפנימי צריך להתלבש בכלים, במעשה, בכלי המחשבה, בדיבור, בהתנהגות, יש פער בין הטבע הפנימי לבין יכולת הכלים להכילו. למשל, אם תסתכלו על ארגז חול ונראה ילד משחק, לא תדעו שהילד הזה יהיה טייס. אולי תשימו לב שהילד הזה הוא מיוחד מכולם, תוכלו להגיד עליו איזה איזה מין אמירה מעורפלת כזו. אבל מאיפה אנחנו יודעים שהוא יהיה טייס? לא יודעים. האם זה שהוא לוקח קצת חול בתוך הכוס ועושה ככה, האם זה מעיד שהוא יהיה טייס? אנחנו לא מבינים. אבל אם יתבונן מישהו שהוא באמת מבין בדברים כאלו ויודע לפרש, כל מיני צורות התנהגות ילדותיות כביכול, יודע לפרש אותם ולהבין מה מבצבץ ומופיע דרכם, יכול להגיד לנו שהילד הזה, זה הקטן, גדול יהיה, כן? Okay. איך תדע? ילד שלוקח לאביו תרתימר בשר ולוג יין, אמרה תורה, ולא שומע לאביו אמרה, אמרה תורה, מוטב ימות זכאי. שסופו לעמוד על פרשה, דרכים, לא ימצא כדי לימודו, מלסתם את הבריאות, יעמדו כנגדו, ואז ירוג מישהו. מוטב ימות זכאי. אבל, רגע, מי אמר שהזרע הזה התפתח לפרי באושים של מלסתם את הבריות, שיודעים להתבונן, כדאי לשים לב לזה. אנחנו לא כך יודעים, אנחנו לא יודעים גם לדון את עצמנו. מסתכלים על עצמנו, על כל מיני מעשים והתנהגויות, אנחנו לא יודעים מה ילד יום. באמיתו של דבר, גדולי המוסר בכל דור ודור, ידעו להכיר היטב, אם זה על פרצופו של אדם, אם זה על כתיבת ידו, אם ההתנהגותו, ידעו לבוא ולומר מה צופן העתיד לאותו ילד. לפעמים, על פי מה שהולך ומופיע, כן, מצאו אותם גדולי מוסר לחזק את ההתנהגויות האלו אצל הילד, מכיוון שכן, הם משקפים תכונה חיובית שהולכת ומופיעה. ולפעמים, גדולי מוסר ראו דווקא לרסן את הילד הזה, מכיוון שהתנהגותו מבטאת איזה זרע פורענות שהולך ונובט לנגד עינינו. אבל איך שלא תאמרו, הידיעה מה הולך ומתפתח פה דרך, כן, מסכי ההתנהגות, הידיעה הזו ידיעה חשובה, והיא אבן פינה בעבודת החינוך. חשוב לדעת את זה, אין לגבי עצמנו, אין לגבי אחרים. בכל אופן, השניים האלה גדלים. הם גדלים. כן? והדבר הצפוי והבלתי נמנע אכן מתרחש. והגדלו הנערים, ויהי עשיו, איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב, איש תם, יושב עולים. אגב, ביטוי ויהי, זה ביטוי של צער. כידוע בחז"ל, ויהי, זה ביטוי של צער, והיה, זה שמחה, ויהי, זה צער. כן? באמת לא ראיתי את זה בשום מקום, אבל יש איזה מין תחושה כזו, כן, שזה לא רחוק מן האמת לבוא ולומר של ויהי עשיו, איש יודע ציד, מהאיש יודע ציד הזה אנחנו סובלים הרבה מאוד. זה צער. ויהי בימים הרבים ההם, כן? ויהי בימי שפוט השופטים, הביטויים של ויהי, כמו שאמרתי, מציינים עניין של צער. והנה גם פה, כן? על יעקב לא נאמר ויהי. יעקב, ויהי, עשיו איש יודע וכו'. ויעקב, איש טעם. לא ויהי יעקב, כן? לא זכור לי מילה ויהי. ויהי בעקדה? ויהי אחרי דברים? כן, יכול לדבר, צריך לראות שמה, כל מקרה לגופו, חז"ל דנים בזה, כן, אבל ידוע, מפורסם הדבר, ויהי. פה יש טעם לשבח, לבוא ולומר שויהי זה לשון צער, שהרי לנגד עינינו הוא גדל עשיו, והנה הוא איש ציד, הוא איש שדה, בפרט לפי מסורת חז"ל, איך הם מפרשים את הביטויים האלו. כן, ודאי וודאי שיש סיבה לצער. מה אתה אומר? גם שם יש? ויש צער, כן, עין במר בוכה, עין במר בוכה ולב שמח, כן. הנה, תבחר לך. אתה אומר, לכל דבר אפשר להגיד את זה, אתה אומר. לא, זה יותר קרוב. בכל אופן. בסדר. לפי רש"י אנחנו רואים שכבר יש פה צער, כבר ממש כרגע, איש ציד, איש שדה, כבר יש צער, כמו שאנחנו נראה בהמשך, כן? אבל ודאי וודאי שלעתיד לבוא. כל זה אמור להתרגש, כל האופי הנורא הזה אמור להתרגש עלינו, עם ישראל, ועשיו משמש מטה אפו, וזה עמו של הקדוש ברוך הוא מהלך הדורות, כן? עוד אדם שוטט, עוד העשן מתאמר, עוד הכבשנים מריחים. אין דבר יותר נכון מאשר להגיד, ויהי לשון צער בדבר הזה. ויהי עשיו, כן? איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב, איש תם, יושב עולים. מה שנקרא, התאומים לא זהים. לא זהים בשתי שליות. שתי שליות. כן. מסתבר שגם לא היו דומים במראיהם, גם לפחות לאברהם שהפסוק מתאר את זה, אומר את זה. שמענו ליצחק שהיה דומה לאברהם, דמות יוקנו של יצחק, אברהם. אבל יעקב ועשיו נפרדים מבטן, זה לרשעו וזה לצדקו, זה לרשעו וזה לתומו. גם בפרצוף, גם מראה הפנים וגם באופן. יעקב, איש שתיים יושב עולים. אומר לנו רש"י, יודע ציד, אתם רואים ברש"י, לצוד ולרמות את אביו, לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו, אבא, אבא, האח מאסרים את המלח ואת התבן, כסבור אביו, שהוא מדקדק במצוות. כלומר, זה באופן כללי מראה לנו כיצד עשיו כיצד עשיו עושה שלום, מדומה כמובן, בין הנטיות החיצוניות שלו, בין הרשעות שלו, לבין הנטיות הרוחניות. אגב, זו סוגיה שמעסיקה את כולנו, אני חייב לומר, להבדיל אלפי הבדלות בין עשיו לבינינו, אבל זה מאוד מעניין לבחון את זה ולראות כיצד אנחנו מתמודדים עם הצורך, עם ההכרח, לבטא את העולם הרוחני שלנו. כל אחד מאיתנו יודע שבתוך תוכו יש לו נשמה, כל אחד מאיתנו יודע שיש לו נטיות רוחניות של חסד, כן, של הרבה דברים טובים. אבל מכיוון שיש גם יצר רע, כידוע, כן, קורה הרבה פעמים שאדם מנסה לעשות שלום בין יצר הטוב ויצר רע שלו. איך עושים שלום בין יצר הטוב ויצר רע? הדרך הכי טובה לעשות שלום זה להרגיז יצר טוב על יצר רע. זה מדרגת השלום הגבוה ביותר. כן? להרגיז יצר טוב על יצר רע. כן? להשתמש ביצר רע ככוח מניע ודוחף אל הטוב. עד כדי כך שאדם יעבוד את הקדוש ברוך הוא בשני יצריו. זה המדרגה הגבוה ביותר. מדרגה למטה מזה... העניין הזה שאלה. לקחת את הכוחות החיוניים של היצר, להפשיט אותו מהצד השלילי, לקחת את הצד הטבעי שביצר רע. מה שנקרא לקלוף את הקליפה של היצר רע, ולקחת את הכוח הטבעי שלו, לקחת את הסקרנות, לקחת את התאוות אפילו, כן? זה חשוב, אם אין לאדם תאוות אכילה, אז הוא לא יכול לאכול. יצא לך פעם שהיית חסר תאבון? אה? זה סיוט לאכול, נכון? כשאדם הוא חסר תאבון, קחו דוגמה, אדם שלמעשה אוכל סעודת שינה והוא לא רעב בכלל, פתאום מגישים לו משהו לאכול, איך הוא מרגיש? מרגיש, תקח את זה, תקח את זה. אם אדם הוא חסר תאבון, נותנים לו אוכל, זה דבר נורא. זה ממש יגרס, מחצץ, פיו, זה ממש כאילו לאכול אפר. כן? דבר מאוד קשה. אדם חסר תאווה, דבר נורא. מחלה נורא, אני זוכר שפעם אמרתי לרב ביגון, רבינו, כן, זה היה בסעודת שהברכות למטה בחדר אוכל. אז ככה אמרתי לו בתאבון, לסובה. אמרתי לו לסובה, על שם פסוק, לסובה אוכל צדיק נפשו, צדיק אוכל לסובה נפשו. מה נגיד לו בתאבון? תאווה וזה. הוא אומר לי, לא, לא, תגיד לי בתאבון. כך אמר לי, הרב, צדיק אוכל לסובה נפשו. אמרתי לו, אומר לי, אם אין תאבון, אי אפשר לאכול בכלל. וואי, וואי, וואי. למדתי מה שאומר רבי גון. כן. היה רוצה לפאר אותו ככה, בשם טוב, צדיק, אוכל לסובה נפשו, מה, אוכל בשביל תאבון? ודאי, ודאי, לסובה נפשו, מזה מתרבה כוח הגוף, ואחרי זה אומר לנו דברים נפלאים. כן, אנחנו זוכים ליהנות מאורו. ודאי, צריך לציין את המגמה האחרונה של האכילה. לא, 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 לא. תגיד לי בתאבון. דבר יפה.
זה
מנהג, אתם נוהגים. אהבתי מאוד את מה שהוא אמר, בכל אופן. למרות שזה קצת שונה מהמנהג, אבל אהבתי מאוד את מה שהוא אמר, וקיבלתי את זה. קיבלתי את זה. בכל אופן, זה הרעיון של... וכי זו הדרך, בכל כוח וכוח שיש בתוך הנפש. כן, אפשר להשתמש בו בצורה חיובית. כן, אין לך דבר ששורשו הוא לא בקדושה. כן, כך כתוב. חוץ מהעצבות, שזה הכוח היחידי שאומרים חכמי הסוד על העצבות, שזה קינה דמסעבותה. כן, התומעות כולם. כן, כי העצבות זה בעצם מציאות של חוסר חיים. אז חוסר חיים ודאי זה תומע. כמו אדם מת שהוא תמע. אבל כל שאר הכוחות זה חיים שיכולים להופיע בצורה מקולקלת או בצורה ישרה. לכן אין לך כוח, אין לך שום הופעה של חיים שאי אפשר לקדש אותה. כן? שאי אפשר לקדש אותה. אז זה המצב, כן.
למה יצא מאברהם בן אדם רשע וגם מיעקב?
זה דבר שמוסבר, זה מוסבר בספר הכוזרי. זה מוסבר בספר הכוזרי. מה, סליחה? מצחק.
כן? אם זה... הוא היה עולה תמימה וגם הוא היה צדקת, במקרה לפני הבינו שיצא מהגב ולא יודע מה. אבל פה...
זה קצת דומה, אתה יודע, זה קצת דומה, אתה יודע, לפעמים אתה פותח ברז, יצא לך פעם לפתוח ברז אחרי שעשו צנרת חדשה, כן? יש לפעמים שאתה פותח את הברז, אז יוצא חלודה. לא, יוצא חלודה, חלודה, חלודה. יוצא חלודה. המים נקיים, אבל יש בדרך חלודה. אז המים לוקחים את החלודה, מוציאים אותה, ואז הם נעשים נקיים. לא, לא. יצחק הוא נקי. אבל מכיוון שיצחק בשורשו הוא בא מ... כן? בדורות הקודמים היה שם גם עבודה זרה, היו כל מיני, כן? שורש, בשורש. כן? אז לכן, כשהוא מוציא את הזרע שלו, הוא מוציא את הלכלוך, כן? ישמעאל ועשיו זה קליפות, כן? עד שמגיעים ליעקב, שהמים נקיים לחלוטין. אז מיעקב יוצאים 12 טיפות נפלאות, כן? שכולם נקיות. וזה הבסיס של עם ישראל. אבל לפניו, כך מסביר הכוזרי, זה לא המצאה שלי, זה מאוד נחמד, זה נשמע מאוד הגיוני, make sense מה שנקרא, וגם המשל הוא חמוד, המשל הוא נחמד, כי באמת המים הם באים מקור מאוד מאוד, מאוד טהור, אבל הם פוגשים בדרכם לכלוך. אז הם גם קצת מתלכלכים, אבל יחד עם זה מנקים, כן? הם מתלכלכים, אבל בעצם מזרימים את הלכלוך החוצה, סוף סוף יוצאים טהורים לחלוטין. זה הסבר. זה הסבר מניח את הדעת. יש מן הסתם הסברים נוספים. כן? אם זה לא מספק, כמובן, או שצריך להבין את ההסבר הזה טוב יותר, או שצריך לחפש, לפנות על ימין או על שמאל. יש המון הסברים. ההסבר הזה, מיום ששמעתי אותו, סיפק אותי עד היום הזה, 32 שנה. אולי אני לא מתפתח. יכול להיות שאני באמת... אבל הסבר הוא טוב. יכול להיות. כן. יש מישהו רוצה להעיר משהו? בבקשה.
זה לא מצד רבקה גם שיש.
סליחה?
זה לא מצד רבקה ש...
עוד פעם? לא מצד? כן, מה אתה רוצה לומר לרבקה? אבל גם יצחק עצמו, בשורשים הקודמים שלו, סוף זה יש לנו פה את תרח. יש לנו את תרח. כן? יש לנו את תרח. יש מלנקות. זה לא דבר פשוט.
כן.
נכון. נכון. אתה יודע מה? יכול להיות שזה גם רבקה. אם כי הכוזרי לא מציין, מעניין שהוא לא מציין את הפסולת שבאימהות. משום מה, הוא מציין דווקא את הפסולת שבאבות. זה דבר מעניין. כן, זו שאלה טובה. מה? ודאי, ודאי. לא מציינים את הפסולת שבאה איתם לימהות. זה דבר מעניין, צריך לשאול שאלה, למה זה יח? כן? מעניין. אבל...
כן. מה שמינה את הסך מוכר וישמעאל, אם מצד טבעם הם פסולת?
תראה...
מצד טבעם הם
ככה. אברהם אבינו יכול היה להגיד את אותו דבר. כן? טל ילדותיך, זו עבודה זרה שעבדת בילדותיך, כמו טל הפורח, כך לא יזכר לך. למה לא יזכר לך? כי עשית מאמץ להיפטר מזה. יש בעשיו, צריך להבין, שגם בתרח עצמו, יש גרעין מאוד מאוד עמוק וטהור. תרח עצמו הוא כלול משני דברים, גם יצר טוב וגם יצר רע. אברהם לקח את הצד של יצר הטוב שבתרח, כן? את הצד הטוב שבתרח, אותו הוא פיתח, גם תרח עצמו. היה בו צד חיובי, אבל לא השכיל לגלות אותו במהלך הבחירה שלו, כמו כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יכול להיות, כן, שההתנהגות שלו מעידה על זה שהוא בוחר בצד הטוב, יכול להיות שההתנהגות מעידה שהוא בוחר בצד הרע. כל אחד מאיתנו נמצא בפני הניסיון הזה. אגב, גם עשיו עצמו, גם עשיו עצמו, למרות כל מה שאמרנו, שמרחם כבר הוא היה רשע וכו', גם עשיו עצמו, כן, לפי בעלי הסוד, היה אמור להיות... שר החוץ של יעקב. הוא היה אמור להיות שר האוצר של יעקב. כמו שכתוב, איש שדה. איש שדה זה איש חיצוני, שעוסק בעולם הטבע. הוא היה אמור לצוד חיות, וגם עופות, כמו שכתוב כאן, אבל על דרך הקדושה. כן? לצוד את החיות כדי לאכול ארוחת צהריים, ולא לצוד כאומנות. זו הבעיה שלו הייתה. שהוא בחר בציד כאומנות כשלילת חיים, כמו שנראה את זה בהמשך. לשלול חיים. במקום לקחת את חיי הטבע ולהעלות אותם, על ידי אכילה, סעודת שבת, או לבריאות הגוף, לסוף ונפשו, במקום זה הוא הפך את הציד לאומנות. שלילת החיים כעונג, זה דבר מאוד בעייתי. דבר מאוד בעייתי. כן, מסופר פעם אחת על אחד הצדיקים הגדולים, כן, שראה את תלמידו, לא, חברותו שלו זה היה אפילו, לא זוכר את השם של אותו צדיק, אותו אדמור, כן, שראה את חברו, כן, כותף פרח, זה סיפור שמסופר גם על הרב קוק ועל הרב ארי לוין, כן, מעניין, ראיתי איזה מקור חסידי קדום יותר, אז שם באותו סיפור, לצערי, שכחתי את השמות של השניים האלו, בפירוש בסיפור הזה היה כתוב גם את השמות, אבל מה לעשות, לא זוכר, אבל כתוב שם שכאשר ראה האדמור את חברו כותף עלה, הוא אמר לו, דע לך, שלפעמים על ידי שאדם כותף עלה אחד, הוא נדחה ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. דבר נורא. אפשר כבר לחשוב מאיזה סיבה אותו חברות הקדוש תלש את העלה הזה. ודאי שהוא לא עשה את זה מתוך איזושהי אכזריות, אולי בסחדת, אולי מתוך איזה עומק של מחשבה ככה, או חשב ככה, פתאום לא שם לב. אז דר לך שלפעמים שאדם כותף עלה אחד, הוא נדחה ממחיצתו של הקדוש ברוך. דבר נורא. אז עשיו יכול היה, יכול היה לבחור בדרך אחרת, הוא לא בחר בזה, כן? בחר להתנגד ליעקב ולשלול אותו, מה שנקרא, מריבים בנחלת שני עולמות. כן.
רציתי לשאול את הרב, לגבי עניין של מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו רואים את האהבה של אברהם אבינו לישמעאל, מה שצריכים לגרש אותו, ואת האהבה המוזרה הזאת של יצחק,
כן.
לעשו.
כן.
אני הייתי תמה כל הזמן על התמימות, כל שנה אני קורא, כל הזמן אני תמה, על התמימות הגדולה הזאת של יצחק שהוא אוהב את עשו. שאלה שיוצאת מכאן, מעשה אבות סימן לבנים, האם יש עניין לאהוב רשעים? כי כתוב, בשמי השם אסנה, יש עוד הרבה, איתרו חטאים מן הארץ, רבי מאיר, יש הרבה עניינים פה, אז מה, אתה לא מבין שהוא עושה לך פה הצגה עם המלח, עם כל השאלות האלה, עד כדי כך התמימות של יצחק. מצד שני, האהבה הזאת, האם זה לנו נפקמינה לחנך אותנו שאנחנו צריכים לסנוע רשעים?
האמת שאני לא יכול להיכנס לזה כרגע, מלכתחילה לא יעדתי את הסוגיה הזו לבירור, אנחנו פשוט, אנחנו אומרים, נסתה, לא לגמרי, אבל נסתה. אני בכל אופן רוצה לדבוק קצת, כן? בכל אופן נגיד כמה מילים על זה, כמה מילים על זה, לא נרחיב בזה הרבה. כל העניין של יצחק בכלל, כן? צריך להבין, יצחק הוא מידת הדין, יצחק הוא האדם שמהפך, מהפך מצבים. כל עצם לידתו של יצחק הוא בעצם היפוך של הקרות ללידה. לכן הוא גם קראו יצחק. יצחק עשה לי אלוקים, כל שומע ישחק לי, ותקרא את שמו יצחק. יצחק הוא סמל המהפך. יצחק הוא הופך את, איך אומרים, את החוץ לפנים, ואת הפנים החוצה. זה הטיפוס, זה פורים. יצחק הוא כולו פורימי. יצחק הוא בחינה של נהפוך הוא. יצחק הוא בעצם ביטל את היצר הרע לחלוטין על ידי העקדה. הוא ביטל אותו. אפר ואפר הוא עשה ממנו. יצחק הוא יסוד הצחוק בעולם. צחוק גדול נעשה בעולם כאשר יצחק נולד, והרבה הכרות ילדו, כך כתוב, כן? הניקה שרה בנים, שהביאו כולם את, בני, את בניה, את בניהם, כן? והניקה אותם וכו'. זאת אומרת, זה העניין של מידת הדין אגב. מידת הדין זה ההנהגה על פי האמת עליונה. זו הנהגה על פי אמת עליונה. לעתיד לבוא, הלכה כבית שמי, על פי מידת הדין, לעת אתה, אנחנו אומרים, אין, המציאות של הרע לא מאפשרת לנו לראות את האמת במלואה, אי אפשר לצחוק עדיין, אז ימלא שחוק פינו. אבל לעת אתה אי אפשר לצחוק. יצחק, עניינו זה לצחוק על מצבים שנראים מצבים רעים, קשים, שליליים. זה גם העניין שהיו אומרים הבריות, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של המלך. בעומק, הרעיון הוא שיצחק הוא היה אלכימאי. הוא ידע להפוך זבל לזהב. זה כישרון מיוחד במינו. היה לו את אבן החכמים, מה שנקרא. אבן החכמים, אותו הסוד הגדול שחכמי אומת העולם, מחפשים אותו זה שנים, שנים. אבן החכמים. זה אותו הדרך שבאמצעותה הופכים אפר לזהב. זה נקרא אלכימי. האלכימיות, כן? פעולות מופלאות, פיזיקליות. אגב, אומרים שניוטון עסק בזה שנים ארוכות. והכתבים שלו שיצאו, כן, יצאו, בעצם נמכרו לפני זמן לא רב, דווקא יהודי קנה אותם בארצות הברית, כן? לפני, לא יודע, כמאה שנה, משהו כזה. יש שם נוסחאות אין סוף, שלא מבינים אותם כל כך. לא מבינים, אבל יודעים שזה היה חלק מהניסיונות שלו להפוך מתכות זולות לזהב. ושנכנסו למעבדה שלו בסוף ימיו, וחיטטו בכל מה שחיטטו, מצאו כל מיני מתכות שלא היו בעולם לפניכם. זה היה בעצם תוצאות של הניסיונות שלו. כל מיני דברים של דמות אבנים טובות, כל מיני מתכות בצבעים ארגמניים, כל מיני דברים מוזרים. זה היה חלק מהתהליך, מניסיונו, להפוך את הזול ליקר, להוציא יקר מזולל. אבל לא ידע שכבר קדם אותו יצחק אבינו. יצחק אבינו, שהיו אומרים הבריות, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. כן? הם העדיפו את הזבל שנהפך לזהב, ולא את הזהב שמלכתחילה הוא זהב. וזה כל יסוד העבודה שלנו בעולם הזה. להוציא יקר מזולל, שהרי לעתיד לבוא בית מדרשו של משיח, לא ייכנס אלא מי שיודע להפוך מר למתוק. כן? חושך לאור וכו'. זה יסוד מאוד חשוב. זה היה יצחק. זה הפעולה שיצחק מנסה לעשות עם עשו. כן. לכן הוא אוהב אותו. הוא אוהב אותו כי יצחק הוא זבל. כן? לכן הוא אוהב אותו. אבל הוא... מחילה. שאין ערכים. עשיו הוא זבל. במובן הזה. בזבל יש חיוניות. זבל יחד עם זה שהוא באמת הפסולת הנדחית מן הגוף. למרות שהזבל הוא פסולת הנדחית מן הגוף, יחד עם זה אנחנו יודעים שהזבל הוא מצא לגדילה. זבל זה תופעה מורכבת, זה לא דבר פשוט. מצד אחד, הוא לא נעים, הוא לא נוח, הוא גם זול אגב. מסעית זבל כמה היא עולה? 250 שקל. כמה עולה מסעית חול? 900 שקל. כן? אתה יכול להשיג מסעית זבל ב-150 שקל אולי, אצל הערבים אולי. כן? זה לא דבר יקר, זה גם לא דבר סימפטי, וגם הוא התוצר הסופי של כל תהליכי העיכול. אבל עם הרבה הפלא, הזבל הזה הוא משמש קרקע ומצא, איך אמרה? כן, לא זוכר שם בדיוק אותו אחד בכפר גלעדי, כן, באיזה יום אחד שהגיעו מהשדה ולא היה אוכל, לא הגיע אספקה שבועיים, לא היה להם מה לאכול. לא היה להם מה לאכול. אז באה מניה שוחט, אחת החלוצות, באה לאחד שאני זוכר קראו, לא קראו למלי, אחד החלוצים שמה, אידיאליסט, היא אמרה לו, אין מה לאכול, החלוצים רוקים על השולחנות, אין מה לאכול. אמר לו אותו לוקה, אמר לה למניה שוחט, לכי ותגיד אליהם שאנחנו הזבל של הדור הבא. דבר מדהים. אנחנו הזבל של הדור הבא. מצד אחד זבל, מצד שני, בלעדינו, איך אני יודע? אני שומע את זה מאבי, ואני יודע מה אבי היה עושה כשהוא היה באיתנו. אלמלא הוא הכין את כל התשתית, הוא וכיוצא בו, היו מכינים את כל התשתית של הקיבוץ. איפה היינו אנחנו בכלל? היום זה במיוחד בולט, האמירות האלו על רקע ההפרטה, שהמבוגרים מרגישים שהם לא מקבלים, לא באים על שכרם, זה אחד המפחי הנפש הגדולים שיש לאנשים המבוגרים בקיבוץ היום. שדוחים את השיוך דירות לעוד שנה ועוד שנה, איך אומרים? שימותו כמה שיותר זקנים. כן, שבסוף נשאר רק עם השמנה וסולטה של הצעירים ונחלק את הרכוש. אני לא אומר שזו הסיבה אגב, אבל לפחות למבוגרים יש תחושה שדחיית השיוך של הדירות והרכוש הכבד, זה איך אומרים? כל שנה נפטרים 10 זקנים בשנתונים של 90 וזה. נו, יש לנו פחות להתחלק ברכוש. הרי בנים עוזבים לא יכולים לקבל את הדירות שלהם, רק מי שגר בתוך הדירה עצמה. אפילו אם יש ילד בתוך הקיבוץ, הוא לא יכול לקבל את הדירה של ההורים שלו. אז ככה נפטרים עוד 10, עוד 20, עוד 30, כבר דוחים את השיוך 10 שנים בקיבוצים הוותיקים. יש קיבוצים ששם ההפרטה כבר לפני 20 שנה, אבל קיבוץ כנראה, זה קיבוץ מאוד שורשי וותיק. שיוך דירות, לא מגיע, לא מגיע, מחכים, מחכים. הנקודה היא, בכל אופן, יצחק אהב להתעסק עם סיבוכים. אהב את זה מאוד. אני רוצה להגיד, זו השערה שלי, יכולים לחלוק על זה, יכולים שלא, אבל הפעולה של יצחק עם עשיו ריקחה את ההרסנות שלו. האמת היא שתיקונו של עשיו היה אמור לבוא על ידי דינה. יעקב פספס חלון הזדמנות נוסף. זה סוגיה אחרת, שאולי נסוג בה כשנגיע לשם. אבל העבודה של יצחק עם עשיו ריקחה את האכזריות של עשיו. ריקחה. ואנחנו רואים את אליפז שמתלבט להרוג את יעקב, לא להרוג. יעקב גידלו, כן, בחיקו וכו'. זאת אומרת, יצחק גידלו בחיקו וכו'. זאת אומרת, יש התלבטות בתוך בית עשיו לגבי היחס לעם ישראל. כבר בשורשים, פה. זה השפיע. לא יצויר שיצחק לא היה אוהב את עשיו. חלילה. היה מקעקע ביצתם של ישראל. חס ושלום. אז זה כן פעל. זה לא תיקן את הכל, זה כן פעל. כמו שהפעולה של רבי, של רבי עקיבא עם בר כוכבה, היא זיקחה קצת את היסוד הלאומי, שלא יהיה חילוני מכל וכל. למרות שלא יחזיר את בר כוכבה בתשובה. יש כאלה מתעקשים לבוא ולומר שבר כוכבה הניח תפילין, כן? מערות קומראן, כן? גילו את דברים כאלו ואחרים, הניח תפילין. בסדר, יהיה כך. אבל המגע של בר כוכבה, של רבי עקיבא עם בר כוכבה, הוא זיקח את הלאומיות בישראל. הוא זיקח. כן? בבחינה של מעשי אבות סימן לבנים. כן? עד כמה שאפשר לראות בזה מעשי אבות, רבי עקיבא, בר כוכבא, אבל כן? המגע של רבי עקיבא עם הלאומיות הישראלית דאז, כן? גרם איזשהו ריכוך וזיכוך. טוב, בכל אופן... זה פלא עצום. והוא לא היה תמים. כן? הוא לא היה, איך אומרים בלשוננו, כן? לא, עזוב, נעזור את הביטוי אליי. הוא לא היה תמים, קיצור. כן, ידע טוב טוב מה שהוא עושה. וצריך להבין שהפסוק אומר, ויצחק אוהב את עשיו. צריך להבין מה זה אהבה. אהבה זה לאהוב את העצם. כשאנחנו משתמשים בביטוי אהבה, אנחנו מתכוונים תמיד ליחס נפשי, שהוא תוצאה של זיהוי ערך פנימי עמוק. זה נקרא אהבה. כל יחס אחר זה תאהבה למדרגותיה. אהבה זה תמיד, תמיד, כן? בגלל זיהוי של ערך. כן? ואהבת לך כמוך, אני השם. בגלל שאני השם מצוי בך, ובו לכן ואהבת. כלומר, אהבה תמיד היא על הבסיס של זיהוי המימד האלוקי שבזולת. ויצחק רואה לפני ולפני. והוא רואה את העולם הרוחני של עשיו נגד עיניו שקוף לחלוטין. לגמרי שקוף, אבל נצור מתחת אלפי קליפות. כמו להבדיל אותו תלמיד שהיה לרבי פריידה, שהיה לומד אותו 400 פעם. 400 פעם, וכל פעם שהוא היה מלמד אותו, היה מסיר לו קליפת קושי אחרת. היה לו 400 קליפות שניצבו בפני הנשמה המשתוקקת ללמוד. וזה רבי פריידה, שהיה עקשן כמו פרד, כן? בחתירתו למגע עם נשמת התלמיד הקשה הזה. 400 פעם כנגד 400 קליפות. עשיו ו-400 איש אימו, גונדה דילי, שזה 400 הקליפות, כן? שכל אחד ואחת זה קליפות רגשיות, זה קליפות שכליות, זה קליפות מעשיות, זה קליפות של מידות, דברים נוראים. עם זה מתמודד יצחק. אני לא יודע כמה קליפות הוא הסיר, אבל למזלנו, הוא נסע ונתן עם עשיו. למזלנו. כן. אבל אני רוצה להמשיך. חושב לא זזים. זה מאוד נחמד. כן. זה גם חשוב אגב, אבל צריך להמשיך קצת. קצת. כן, בחילה. אז בוא נראה את הפסוק, בסדר? הרי כל זה התחלנו, בגלל מה שקראנו בדברי רש"י, זה הציא את האש הגדולה, לצוד ולרמות את אביו ופיו, ושואלו, אבא, איך מאסרים את המלח ואת התבן, כסבור אביו, שהוא מדקדק במצוות? אז אמרנו שזה האופן שבו למעשה עשיו נותן ביטוי, אם כי ביטוי של שעטנז והחלאה. זה שעטנז. הוא יוצר שעטנז בין הנטיות הרוחניות שלו לבין המידות המקולקלות שלו. זו דוגמה מאוד מעניינת. זאת אומרת, אדם מדקדק במצוות כי הוא מרגיש שיש לו שייכות לקודש, אבל מכיוון שהוא לא יכול לסור מדרכיו הרעים, כן? אז הוא פושט לפיו. זה הדקדוק במצוות. תראו שאני טהור, אבל בסימן הפנימי הוא טמא. זה דבר שצריך לשים לב. הבחינה העשווית הזאת של פושט טלפיים לאמור, ראו שאני טהור, אבל אינו מעלה גירה, כן? זה מודל שיכול להיות את כל אחד ואחד לפי מדרגתו. עד כמה אתה משקר את עצמך בשעה שאתה מקיים מצווה, מתפלל, לומד תורה, אולי אתה מבסוט מזה שאתה נראה, אפילו בנך ובנצחה, אתה מבסוט שאתה נראה בסדר והכל, אף על פי, שבד ובד, תוך כדי דיבור, אתה מתנהג בצורה אחרת. זה דבר שצריך לשים עליו לב, כן? זו החלאה ושעטנז מיסודו של עשיו. העשוויות והנצרות בכלל, זה הכוח ההרסני שלה, שהיא מתהדרת בחיצוניות מרהיבה, אבל התוך שלה, שורש פורה ראש ולענה, רצחנות, שנאה, ניאוף, דברים נוראים. כמו שאומר הפסוק. הפסוק, סממית תתפוס בהיכלי מלך. סממית זה יצור תמה, והיא מטפסת על קירות המלך, על קירות ההיכל של הקודש. סממית בתוך קודש הקודשים. המודל הזה הוא מודל שכיח מאוד, מיסודו של בית מדרשו של עשיו. העשוויות הביאה את השקר הגדול הזה, כן, אל העולם. לעומת האסלאם, שאצלו הרוע, כן, הוא הרבה יותר בולט, הוא הרבה יותר מבריק, צחצוח החרבות באור השמש של מדבר סהרה על הסוסים, יאללה. זה הרבה יותר פרימיטיבי. הבעיה הגדולה היא כאשר עשיו וישמעאל עושים יד אחת. כשהם עושים יד אחת, אנחנו מקבלים את כל הרצחנות והטרוריזם הנורא, יחד עם הסוואה. זה דבר הכי מסוכן. היו זרוע לבני לא צלע, כן? זה דבר הכי מסוכן. והשילובים האלה בין ישמעאל ועשיו בעידן הזה, בכלל, עוד לפני כן, בתקופת השואה, כן? בתקופת השואה, בתקופה שביאת עם ישראל לארץ ישראל, השילובים האלה הם שילובים מסוכנים ביותר. מעמדים אותנו לפני משימות לא פשוטות. בכל אופן, זו הערה שרציתי להעיר בקשר לדבר הזה, כן, על ההתנהגות של עשיו, יח מייסרים את המלח ואת התבן, כסבור אביו שהוא מדגדג מצוות. נלך הלאה, אלו עיקר, זה עיקר הדברים שרציתי לומר בהמשך, איש שדה, אומר רש"י, יגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה. איש שדה כמשמעו. אדם בטל, בטלן, בטלן. וצודה בקשתו, חיות ועופות. האדם הבטל הזה, מאוד מעניין, בדברי רש"י, יש לנו פה באמת, יש ציון לשני כתבים. מצד אחד הוא בטל, מצד שני הוא צודה חיות ועופות. אם הוא בטל, הוא לא עושה כלום. אם הוא צודה חיות ועופות, הוא דווקא, הוא פעיל, הוא פעיל. הוא מתרוצץ במרחב הטבעי, והוא יורה, הוא גם קולה אגב, מסתבר שהוא קולה, כן, צודי חיות ועופות, הוא קולה, כן, יש לו כישרון. מה זה הדבר הזה? מה זה הבטלנות עם הפעילות? מה פשר הדבר הזה? קודם כל, מה זה איש בטל? איש בטל, פירוש דבר, אגב, איך כתוב על עשיו? שהוא היה שעיר, היה נגמר בשערו. יש כאלה אומרים, עשיו מלשון עשוי. הוא היה עשוי ונגמר בשערו כאיש גדול. כן? עכשיו, זה לא תיאור. שערות הגוף. שערות הגוף. שערות הגוף, יכול להיות גם זקן. כן. זאת אומרת, הוא היה עשוי. מה הרעיון? עשיו, הוא מציין את עולם הטבע. עולם הטבע, למרבה הפלא, יכולים להיות בו שני מצבים. יכול להיות בו, עולם הטבע נקרא עיגול. יש עיגולים ויש יושר. העיגול הוא מציין את עולם הטבע. היושר הוא מציין את העלייה כלפי מעלה. ענייננו זה להפוך את העיגול ליושר, או מה שנקרא ספירלה. ספירלה זה העיגול המתעלה. זאת אומרת, אני בתוך הטבע, אני אוכל, אני שותה, אני חי חיי טבע, אני חי את חוקי הטבע, אבל אני משתמש בהם, כמו שאמרנו מקודם, לעבודת השם. זה נקרא ספירלה. זה חיבור של עיגולים ויושר, כמו הסימן הביולוגי של זכר ונקבה. כן? העיגול והחץ, כן? דבר מעניין. האישה מביאה את הטבע, המעגליות, והאיש, הכוח המפרה והמפתח של הטבע. עשיו הזה, הוא נגמר בשערו. הוא עשוי. הוא עשוי. היו שתי אפשרויות לעשיו. האחת זה להישאר בתוך עולם הטבע, סגור בתוכו, סגור בתוכו. לא רק להיות סגור בתוכו, אלא לקחת הרוחניות ולשעבד אותה לטבע במקום הפוך. וזו המשמעות של היו מריבים בנחלת שני עולמות. עשיו רצה את העולם הזה ואת העולם הבא, אבל הוא רצה להשפיל את העולם הבא למדרגת העולם הזה. זה הכוונה שהוא רצה את שתי עולמות. ויעקב רצה את שתי עולמות. הוא רצה להפוך את הטבע לקדש לטבע. עשיו הזה, שהוא עשוי וגמור, זה מורה על כך שהוא נמצא בתוך הטבע. מצד אחד בתוך החוקים של הטבע. עכשיו הוא יכול להשתמש ביעקב בתור כוח מפרה. לפתח אותו. ברגע שהוא מוסר ליעקב את הטבע. הנה, כן? האיש, כן? האיש מביא את החיטים הביתה. האישה לוקחת את החיטים, טוחנת אותם, עושה מהם לחם. התהליך הטבעי ממשיך להתפתח. מחיטה, זה הופך לבצק. מבצק ללחם, את הלחם אוכלים ואומרים, המוציא לכם מן הארץ, וכן הלאה וכן הלאה. יש פה תהליך מתפתח. עשיו עצר את התהליך הזה בעיבור. הוא עצר אותו. הוא שנא את יעקב. הוא החליט לרדוף אותו. במילים אחרות, הוא לא נתן למימד הרוחני לחדור בתוך הטבע. ברגע שאדם נמצא במצב כזה, זה נקרא בטלה. בטלה זה לחיות בתוך מציאות דמיונית של שלמות. אגב, זה יכול להיות גם בקודש. זה נקרא צדיק גמור. הרב קוק אומר שצדיקים גמורים, גם הם צריכים לעלות במעלות בעלי תשובה. צדיק גמור, צדיק גמור. זה צדיק שהגיע למדרגה מסוימת, והוא לא מתפתח. הוא ממשיך לחוג סביב אותה המדרגה, הוא מתחזק את המדרגה הזו בתארים, בצורת התנהגות מסוימת, מכירים ביותו צדיק במדרגה מסוימת, אבל הוא לא מתקדם. זה גם שייך לממד הטבעי, כן? הקיפעוני, הקיבעוני, זה גם שייך לזה, מעניין. זה מעיד על נגיעה של יצר הרע במדרגת הצדיק, שהוא לא מתפתח, הוא לא מתעלה. לכן במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים. כי צדיק גמור הוא מדרגה עילאית, אבל הוא לא מתפתח. מי גדול יותר? רחב הזונה או עשרת המרגלים? מי גדול יותר באותו הזמן? אומר רבי ירוחם ממיר, רחב. למה? הם בתחילת הנפילה שלהם. היא בתחילת העלייה שלה. היא מדרגה של בעלי התשובה. היא בתחילת העלייה. וכולה, למה? מה היא אמרה? כי ידעתי, כי השם הוא האלוקים. בשמיים מעל ועל הארץ מתחת עינו. שמע את זה ישוע בן נון? מה אמר לה? ותינשאי לי. הוא התחתן איתה. הוא התחתן איתה. לא יומן גזו לא. ותינשאי לי. התחתן איתה. רק על הביטוי הזה. כי הביטוי הזה, מה משמעותו? אמרה הגמרא מסרת ברכות. מלמד שלא שירה בחללו של עולם נאום. כלומר, בשמיים מעל, ועל ארץ מתחת עין עוד, איזה מדרגת אמונה זו? שמע אותה אומרת את זה? לא משנה ששתי דקות לפני כן ישבה בחיקו של איזה מלך כנעני. זה לא מעניין אותו בכלל. זה לא מעניין. היא בתהליך של צמיחה. מי יודע מה יצא פה? איזה גודל? פלאי פלאי. איש צייד, איש שדה, איש שדה כמשמעו אדם בטל, זה אדם שאיבד את כוח הצמיחה. וכמו שאנחנו אומרים תמיד, אנחנו לא שמים פה עכשיו את עשיו בתור מטרה ויורים בו חיצים. עשיו הוא אהב טיפוס. פרעו אהב טיפוס, כמו שאומר המסיעת ישרים, וזו ממש כעצת פרעו הרשע. כן? אנחנו לומדים את היסוד העשבי. המלאק זה לא רק... המלאק זה הספק שבתוך ליבנו. המלאק זה המידות הרעות כולם, או שבע הקליפות, כן? של המידות הרעות. המלאק בכל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות. בכל אחד מאיתנו, גם עשיו יכול להיות בכל מאיתנו. היסוד הבטלני, המעמד הנפשי של גמרתי, אני עשוי, אין לי מה לעשות בעולם הזה יותר. אני מבסוט, נהנה מה שיש, יש לי את הבית שלי, יש לי את העבודה שלי, יש לי את רמת הלימוד שלי, ואני לא מוסיף עוד דף ביום, אני לא מוסיף עוד פאזה של עמל הלימוד, אבל לא, אני, כן, לא מזיע. לא מזיע. בלימוד, או שאני מזיע בלימוד, אבל בזיעה יורדים לי שני עגלי זיעה. אני לא מוכן להתאמץ שירדו לי שלוש. אותו דבר שאדם הולך לכושר גופני. הוא הולך. אז הוא מחליט, זהו, הליכה הזו. אני לא רוצה להזיע בהליכה, לבוא הביתה, להיות סחוט קולי, להיכנס למקלחת. אני הולך לי את ההליכה שלי 25-30 דקות. תמיד אני חוזר באותו מצב. לא מזיע, לא מזיע. גם זה... אתה לא נותן לכוח החיים שבתוכך להופיע. שהרי כוח החיים שבתוכך הוא מופיע רק על יסוד העמל. אבל אם אתה קולה אותו בתוך איזשהו הרגל, אתה לא נותן לו להופיע. כתוצאה מזה שעשיו ויתר, כן? על השפעתו של יעקב עליו, הוא איבד את היכולת לרומם את עולמו הטבעי. אבל בואו נזכור. סוף סוף, כמו שאמרנו מקודם, אך מעשרים את המלך ואת התבן, יש לו נטיות רוחניות, והנטיות הרוחניות לא מניחות לאדם, לא מניחות לאדם לסמוך במצבו הטבעי בלבד. מה יעשה איתם עשיו? אז אמרנו, דבר אחד שהוא עושה עם הנטייה הרוחנית שלו, זה יוצר את ההחלאה המסוכנת של טלפיים, ראו שאני קשר, וסימן פנימי של טומאה. ההחלאה המוזרה הזאת. אבל יש עוד ביטוי לזה, וזה מה שאומר רש"י כאן. כמשמעו, אדם בטל וצודה בקשתו חיות. למה הוא צודה? מה זה, מה פשר האקטיביזם הזה? האדם הבטל, שלא מתפתח ולא מתעלה, הסביבה המתעלית, הסביבה החותרת לבטות את החיים, בעיניו זה האויב הגדול ביותר. האויב הגדול ביותר. בוא נזכר בלוט. כשמו כנו, לוט, כללה, לוט, מסך, עשרת הלוט. לוט, במחיצתו של אברהם אבינו, הוא מרגיש אינוחות. אברהם אבינו מכריח אותו להתאמץ ולהתאמץ חזק. אבל מכיוון שלוט לא רוצה להתאמץ, הוא הולך למקום ששם הוא יוכל להרגיש צדיק. ואתם יודעים מה? יותר מזה. הוא יוכל להרגיש שבשביל הצדיקות שלו, הוא אפילו חייב מאוימים. תוציא לנו את האנשים האלו. ואם לא תיתן לנו אותם, נראה לך מהם. הוא נהנה מהסיטואציה של מסירות נפש למען גמילות חסד. אני הצדיק בסדום. תראו, 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 אני כל כך צדיק, כל כך לא מסוגלים להבין את המדרגה שלי שרוצים להרוג אותי. איזה כיף, איזה יופי. הוא מבסוט. אבל ליד אברהם אבינו, מי היה מסתכל עליו? נוח, איש צדיק היה בדורותיו. אם היה בדורותיו של אברהם אבינו, לא היה כלום. יש אומרים, מרבותינו. אבל בדורותיו הוא איש צדיק. ביחס לאנשי דור המבול, ראינו איזה תכשיטים אלו, אחד לא נשאר. כולם מתחת למים. ביחס לפרחחים כאלו, זה לא חוכמה להיות צדיק. בוא נראה אותך בדורו של אברהם אבינו. נראה אותך שם, קונה לך שם טוב וכתר טוב. בוא נראה אותך זנב לאריות ולא ראש לשואלים. זאת אומרת, זה אחד הביטויים שהאדם הקיבעוני, בין אם הוא רשע, בין אם הוא צדיק, אבל הוא מתקבע, זה אחד הביטויים שהוא לא סובל. אין? יש כאלו צדיקים שלא אוהבים בעלי תשובה. כי בעל תשובה הוא חסר מנוחה. אתה מניח אותו פה, אתה עוד שעה מוצא אותו שם. כן? הוא חסר מנוחה. הוא בתוך תוכו בוער. הוא, כן? הוא קונה לו איזה מדרגה, כבר הוא שם את התרמיל על הגב ויוצא לדרך חדשה. זה חוסר מנוחה. יש צדיקים שזה גורם להם חוסר שקט והרגשה של תוכחה ונזיפה סמויה. תראה את הבעל תשובה הזה. איך הוא מתפלל, איך הוא עושה ככה. ואני כבר התפילה שלי כמו איזה בולס. נרדם בתפילה. את אותם כוונות, אותם מחשבות. תראה, תראה את הבעל תשובה הזה. זה מפריע להם. ולפעמים מוציאים לעז על בעלי תשובה. אומרים דברים לא יפים על בעלי תשובה. כן, מבולבלים, סוערים, חסרי מנוחה, לא מאוזנים, כל מיני. אבל המיטו של דבר זה אש הפנימית, שבוערת בתוך בעלי תשובה. ולכן הם רוצים להתקדם. אז נכון, בעלי תשובה הם חסרי מנוחה. מחדשים חידושים בתורה, מחדשים כל מיני נגות לחומרה, טובלים כל בוקר וזה. ואתה צדיק גמור. בא בעל תשובה על הכותל בשעה 4:30 הבוקר התפלל בתקן, מסתכל מימין ומשמאל, לא רואה את כל הצדיקים של ירושלים. איפה כל הצדיקים של ירושלים? רק אני פה? כן? פילף להם. לא, יש להם את המניין הקבוע בשעה 4:30, יש להם את הפינה הקבועה בית המדרש. הם לא יוצאים להרפתקאות חדשות. כן? זה לפעמים גורם להסתכל על בעל תשובה כטיפוס שמערער על הדרך. לא דבר פשוט. עשיו שלנו הוא בטלן. כתוצאה מזה שהוא בטלן ומקובע, הוא מסתכל על סביבתו. גם סביבתו הטבעית, אגב, חיות ועופות, אבל חיות ועופות זה רמז, לא רק חיות ועופות כפשוטם, זה רמז גם לסביבה יותר רוחנית, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל הרעיון הוא שעשיו רואה את הפעילות מסביבו, הוא רואה את השמש זורחת, הוא רואה את הפרחים צומחים, הוא רואה את הנהרות זורמים, הוא רואה את החיות, פרות ורבות, אוכלות וגדלות. הוא רואה אנשים יוצאים למלאכתם עדי ערב. הוא רואה אנשים, הוא רואה פעילות. איך אומר חובת התלמידים? הוא פונה לעצל, כן? המתרפא, כן? אליך הנער העצל, כן? הוא פונה אל הנער העצל ואומר לו, איך אתה יכול להיות עצל בשעה שאתה פותח את החלון ורואה את השמש כבר מאירה? וכל היצורים יוצאים למלאכתם. הוא מתאר איזה ציור של פעילות מאוד אינטנסיבית של המציאות. אתם מכירים את המצב הזה שמישהו קצת חולה, שוכב במיטה. לפעמים יש הרגשה של אי נוחות, שמחוץ לחלון הוא שומע את כל הפעילות. זו הרגשה כזו, מה אני עושה בעולם הזה? אני פה שוכב במיטה, ובחוץ, מכוניות, מסעיות, הערבים צועקים, תביא את הלבנה, תביא את הפטיש, והוא כזה שוכב בתוך המיטה, הוא מרגיש לא בעולם הזה בכלל. ממש לא בעולם, לא בעולם הזה. כן? זה מאוד בריא. זה הרגשה בריאה. עשיו, קשה לו לחיות בשלום עם הבטלנות שלו. אבל במקום לזכות למהלך ההתעלות הספירלי, על ידי ההתחברות ליעקב שיראה לו איך נחל הטבע זורם אל הים הגדול של הקודש, במקום זה הוא נהפך לביצה. הוא פשוט, כן? מפסיק לזרום. הדיונות של החול, הדיונות של החולין, קולעים אותו, הוא מתחיל להפך לביצה. אבל מכיוון שבתוך תוכו יש לו נשמה, ואת זה יצחק ידע יפה, יש לו נשמה, הוא לא חי בשלום עם המצב הזה. ומה הוא עושה כאן? הוא מתחיל לחסל חשבונות עם כל אלו שתופכים על פניו ואומרים לו, קום עצל, תפעל, תעשה משהו. מה הוא עושה? אדם בטל, ולכן צודה וקשתו. כן? זה מה שאמרנו, מה הקשר בין הבטלה שהיא מצב פסיבי לבין הפעלתנות העצומה של צודה בקשתו. אני לא יודע כמה שעות ביום הוא היה צודה בקשתו, אבל ודאי היה צודה בקשתו בכמה וכמה שעות. מה הקשר בין שני הדברים? הנה הקשר. שהבטל נשמתו מתקוממת עליו, אבל האופן שבו הוא מקבל את המוסר הפנימי של הנשמה הוא אופן שגוי. ובמקום לבנות במה לעצמו ולגדול, הוא קורא שוחה לחברו. תמות נפשיים פלישתים. אדם בטל וצודה בקשתו. מה זה צודה? צודה זה גם מלשון צייד כמובן, אבל לא פחות מזה מלשון לצדד בעיניים. כי הצייד, הצייד גם, זה עניין של עריבה. צייד, כן? אדם צד כשהוא עורב. אתה עורב למישהו, ואז, כן, החיה עורבת וצדה. זאת אומרת, הצייד זה פעולה של עריבה שנגמרת בתפיסת החיה. צודה בקשתו, פירוש הדבר, מסתכל לצדדים, מסתכל על הפעילות שקורית סביבו. הנה, הוא, אני רואה אנרגטי מאוד. תראה, תראה איזה כוחות. תראה איך הוא פועל. לא עומד שנייה אחת על מקום אחד. הוא כבר זומם עליו. כבר זומם עליו. הוא יסגור את החשבון. יסגור את החשבון. הוא חייב להשביט אותו. הוא חייב לחבות המנורה האדומה הזאת, כי זה מייסר אותו מאוד. הוא מסתכל לצדדים, ואחרי שהוא מסתכל לצדדים, אז הוא ניגש לפעולת הצייד גופה. אבל צריך להבין שגם הצייד גופה, הוא מתחיל בצדיה. הוא מתחיל בהסתכלות לצדדים. לפה, לפה. לזהות את הגורמים המתסכלים, המוכיחים אותי על פניי, המזכירים את אבוני, ולסגור את החשבון. ואז הוא בא לצוד. כן? אז זה הביטוי, צודה. מה זה בקשתו? הקשת, תשימו לב, שתופסים קשת, כן? תופסים אותה, יד אחת אוחזת בקשת, אוחזת, יד שנייה מושכת את החץ, נועלת את הרפא, כן, ככה נועלת, כן, נועלת, אבל הפעולה של המתיחה, איך היא נעשית? על ידי קירוב החץ לעיניי, קירוב החץ אליי, החמד החץ אליי. המתח נוצר מהקירוב אליי, ואז יש את השחרור. מה הרעיון בזה? עשיו בחר בפעולה שמציינת בעצם את העובדה שהוא מקרב הכל להנאתו. זה החץ שלו. החץ המסוכן ביותר זה הנוחיות. כשאדם אנוכי, הוא לא שולט באנוכיותו, הוא לא עובד עליה, זהירות. דעו לכם שברגע זה מכוון אליכם חץ. זאת אומרת, חץ על יתר, כן? הוא מותח אותו, מקרב את החץ לעצמו, שזה רמז על הנוחיות שמקרב להנאתו ולעצמו. מזה נוצר המתח הקטלני שאחרי זה פוגש את הזולת. היריעה בחץ גם, אגב, היא מאפשרת להורג לא להיות קרוב מדי לנהרג. זה מרחוק. אני לא אעשר את עצמי. יורים פגז, אתה עומד פה, אתה יורה ל-200 קילומטר, שם מתים 5,000 איש ואתה משן סיגר. אתה אפילו לא יודע מה קרה שם. זה לא, אתה שומע בחדשות שנהרגו כך וכך, אבל לא ראית את הדבר. זה מאוד מזכיר לנו את צאצאי צאצאיו של עשיו. שהמרושעים שבהם, חלקם לא ראו יהודים מת מחייהם. ודאי וודאי שלא ירו בעצמם. הם נתנו את העבודה הנבזית הזאת לאוקראינים ולכל אלו. הם ישבו בבונקרים ונתנו פקודות. מזכיר לנו מאוד את ההתנהגות של אבות אבותיהם. המשיכה בחץ, היריעה למרחוק. לא לעמוד מול היריב ולראות את הלבן שלו בעיניים, לראות את הסבל, לראות את הצעקות, זה לא מעניין אתם בכלל. שום דבר. עשיו. אם כן, קודם כל עשיו מגיע למסקנה שיש להרוג את הפעילים. וכמה זה מזכיר לנו את הרשע מרושע היטלר, שראה את עם ישראל הפעלתן, חסר המנוחה, המצליחן העצום, שמשכלל את העולם בחומריות ובמוסריות, חיידק המוסריות, כך הוא קרא לזה, שהיהודים מפיצים בעולם. העולם הולך ומתפתח, הוא לא יכול לסבול לראות את ההתפתחות המוסרית, איך ההתפתחות המוסרית נוטלת מהטבע את הפראות שלו ואת הגסות שלו, זה הרג אותו. כל עוד יש יהודי אחד בעולם, אינני ישן בשקט בלילות. כך הוא כתב המטורף הזה בספרו, כן? בשעה שהרופא היה מטפל בו. הוא היה כותב את ההגיונות שלו, מי קאמפ, כן? מלחמתי ביהודים. זה כל כך מזכיר את העניין הזה. המושך בקשת, הצד את הפעילים, הצד את המשכללים. אותה אומה מופלאה, שכל יום וכל רגע שהיא קיימת, היא בעצם תוכחה חיה לכל אומת העולם, שאי אפשר להמשיך עם הפרעות הזו. צריך להשתפר, צריך להתקדם. זה יסוד השנאה. האנטי שם, הנגד השם, נגד המהות, כן? שעם ישראל, כל מציאותו, היא מכריזה על מהות, היא מכריזה על משהו אחר, על משהו מעבר, והרבה לא מסוגלים לסבול. וזה מיסודו של עשיו. ישמעאל מסיבתו שלו, ועשיו מסיבתו שלו. צודה בקשתו, חיות ועופות. חיות ועופות זה מרמז לשני מישורי היצירה. כמו שאמרנו, שהוא צד בעצם ופוגע במישורי היצירה. כן? חיות ועופות זה שני מישורי יצירה. המישור אחד, חיות, זה בעצם הפעילות הקרקעית כנגד הפועלים בתוך הטבע לשכללו, מה שנקרא, לא לתוהו יצרה. לא לתוהו ברעה, אלא לשבת יצרה. ועופות זה השכלול הרוחני. הוא פוגע גם באלו שבונים בתים, בונים קשרים ובונים שווקים, לשם שכלול העולם. לא להושיב בהם זונות ולא לגבות ממיסים, ולא לפנק ולעדן את גופם, במובן החיובי, כן? הוא נגד אלו שמוציאים את העולם מן התוהו. הוא לא יכול לסבול אותם, כי המעמד הנפשי שלו הוא מעמד בטל ועשוי ונגמר בשערו. הוא לא מסוגל לסבול לא את אופק השינוי המעשי של העולם, וודאי וודאי שהוא לא מסוגל לסבול את אותם היוצרים שהם בבחינת עופות. כך כתוב רבי יוחנן בן עוזיאל, שבשעה שהיה לומד, כל עוף שהיה פורח באוויר, היה נשרף מיד. אז מסבירים את זה, כמובן, יכולים לתאר לעצמכם מה מסבירים, בעלי המחשבה, מה זה כל עוף היה נשרף. ראיתי אצל רב וינר שהוא אומר, שבשעה שהוא לומד תורה, מרוב עוצמת ההתחדשות שלו בלימוד, בלימוד עצמו היה מתחדש, כל רגע הייתה לו סברה חדשה. אז בשעה שהיה לומד, כל עוף שהיה פורח באוויר, כלומר, העוף זה המחשבות שלו עצמו. היה פורח מחשבה יוצאת, אבל מחשבה אחרת חדשה יותר, כבר הייתה שורפת אותה. היה לו עוצמת חידוש כבירה, כן? עוצמת חידוש עצמה. אז המחשבה שעובר לפני כן, היא כבר לא הייתה רלוונטית, לעומת המחשבה שכבר נשלפת מהעולם הפנימי שלו, שורפת את קודמתה, ונוצר שכלול מחשבתי יותר גדול. אז העוף זה מרמז על מחשבות, הנה הנוריה. כן? שני תחומי היצירה, לא היה מסוגל לסבול. כל זה, כמובן, כמו שאמרנו, אמור ללקח ברצינות ובחשבון, כן? חשבון הנפש שכל אחד ואחד מאיתנו הכי נושא, להיות שייכים באמת לאותם אנשים שהם לא בטלים, אותם אנשים חסרי מנוחה, ששואפים להתפתח ולהתקדם, ולאפשר למימד הרוחני שלנו להתגלות ביושר ובאמתיות בלתוך עולם הטבע, ולקדש אותו, לא להפריד בין הדברים, וודאי וודאי שלא להיות צרי עין ביחס ליוצרים שנמצאים בסביבתנו. אם זה חברנו לחדר שמתעורר קצת יותר מוקדם מאיתנו, עם העין התורנית שנפתחה לנו, לא לקנא בו קנאה מסוכנת, קנאה שלילית, לא חס ושלום להסתכל עליו כעל מישהו שמאיים עליי, לקום כמוהו. אם אנחנו רוצים כמובן, אם זה מתאים לנו, אני לא רוצה לקום כמוהו, לא חייב לקום כמוהו, יכול לקום שעה לפניו, יכול לקום גם שעה אחריו, אם זה דבר מוצדק ועולה בקנה אחד עם השאיפות הרוחניות שלי, אבל לא להסתכל על האנשים המוצלחים והמתקדמים והשפתנים בעין צרה, בעין של שנאה, בעין של חוסר קבלה. אדרבה, להיות זנב לאריות ולא ראש לשועלים. צריכים לעצור כאן. מה? מסתכלים
על עצמנו כאילו חוסר התפעלות, חוסר הרבה דברים טובים בעצם. כן? הוא פועל בזה וכאילו...
ואנחנו צדיקים גמורים. ואנחנו גמורים.
לא, הכוונה כן, לא, אפילו לא יודע, זה... זה איזה מחשבה כזאת על עצמנו ש...
שאנחנו טובים יותר ממנו.
לא.
כן?
לראות בן אדם שככה זריז ועושה כל מיני דברים. או זה מוליד קינה, או זה מוליד ככה אכזריות כלפינו, כאילו אני לא שם בכלום, תראה הוא גם, אני לא...
זה עוד עניין, כן, אני מבין שאתה, זה עוד עניין, גם מזה צריך לזהר. טוב, כל טוב, אנחנו סיימנו.